עד עכשיו אנחנו נצלם, ואתם בסוף תקבלו קלסר עם כל מה שאנחנו לומדים. נצלם 36, לכן 36 קלסרים. כל פעם נלמד נושא, ובסוף תצאו עם זה לדרך. טוב, הכנה לצבא, מתי אתם מתגייסים לעזרת השם? מה תכנון? מתי?
אמרו לנו בסוף רביעי,
אחרי פסח זה יצא. בסדר. אז מה שחשבתי, אנחנו לא נלמד מעכשיו עד הגיוס פעם בשבוע, כי אין כל כך הרבה מה ללמוד. נעשה עכשיו שניים, שלושה מפגשים, קצת להבין מה קורה. התחייתם כבר, נכון?
כן.
אתם כבר חיילים, זהו. חיילים בצבא הגנה לישראל. אז פעמיים אני אדבר על כל מיני נושאים, בעיקר כלליים, ועוד נאמר עוד חודשיים. אזור טוב בשבט, משהו כזה, ניכנס ללמוד יותר מסודר. עכשיו, באופן כללי, מה שאנחנו לומדים, זה כמובן משתנה, ואם יש דברים שאתם רוצים, נשמח מאוד, יותר משמח שתגידו. נדבר עכשיו באופן כללי, מה זה אומר מבחינת התורה, מבחינת הביקורות שלנו, מה זה אומר ללכת לצבא. אחרי נדבר קצת על כל מיני אתגרים הלכתיים, מוסריים, ערכיים. שקיימים, ויש הרבה מאוד, זה לא ישיבה, צבא, אתה נכנס לעולמות של כל מיני דילמות בנושא של מוסר, זמן התפילות, שבת, תודה. מוטיבציה, עד כמה אנחנו באמת רוצים להשקיע בצבא ובמדינה ולשרת בכל מיני מצבים משתנים. ויש לא מעט שאלות שאנחנו נתמקד בהן, שאלות הלכתיות של שבת. שבת בצבא זה לא שבת באזרחות. אתה מוצא את עצמך, נמצא באיזו משמרת וצריך להדליק פנס, תאורה, לפתוח שער, לענות לקשר או לטלפון. זה חלק מה... בהמשך לצאת לסיורים, לנסוע, לנהוג, כל מיני שאלות סביב השבת. יש לא פעם שאלות של כשרות. אתם נמצאים במקום מסודר, הכל בסדר, אבל לפני אתם נמצאים באיזה שמירה באיזה מקום כזה או אחר, מקום קטן עם איזה מטבחון. לא יודעים, או שיודעים שלא כשר שם. מה עושים? מביאים לכם אוכל. אחרי פעם מאוד הערכתי את זה, חבר'ה שלנו, יהיו באיזה מחסום ליד קלקיליה. ובא איזה מסעדן, הביא להם אוכל, החיילים הם רעבים, אין לא מכיר חייל שהוא לא רעב, אבל זה האוכל לא קשה. אז לפעמים ככה מתחילים להגיד, אולי זה בסדר, מה כבר יכול להיות? אז צריך לראות איך עושים את זה, אין דווקא ממש, מאוד הערכתי אותם, הם אמרו לו, תודה, אנחנו אוכלים רק קשה, ומרגיש שזה מאוד טוב, קצת רעבים, אבל בנפש, מרגיש שהוא טוב עם עצמם. יש שאלות של עירוב, יש שאלות של צומות, מה עושים בצום, כשאתה בפעילות, יש שאלות של בנות בצבא, פה ושם, צריך לראות איך, מה פקודות הצבא אומרות, מה מותר, בקיצור, צריך ללמוד להתנהל עם זה בצורה נכונה, זמני תפילות, בחורף שהנץ מאוחר, לא מתפעלים בנץ, בנים לפני הנץ, שאלה כמה מוקדם. יש מסעות, יש פעילויות, אתה נמצא בפעילות מ-4 לפנות בוקר עד 12 בצהריים. זמן תפילה אין סיכוי. אז מה עושים? תפילין, תפילה. קצור, שאלות, כמה שהצבא, בעיקר בהתחלה מאוד מנסה שהכל יהיה מסודר, אבל נגיע למצבים שיש... לא, אז כל הדברים האלה, גם מה שאתם תעלו, אני מאוד אשמח, אנחנו נדבר עליהם. מה שנעשה היום, נעשה זה בקיצור, יש לכם פה דף, קצת ישן אמנם, אבל יש גם ערך למקורות. השאלה, כשאנחנו הולכים לצבא, ואני ברוך השם זכיתי לעשות, אמנם עשיתי הסדר מרכז, התגייסתי קצת מאוחר, אבל משכתי שירות מילואים, עד גיל 47, ככה היה לי מאוד חשוב, ראיתי בזה ערך, להיות בצבא, זה היה לי מאוד מאוד חשוב. השאלה עם הצבא, מבחינתנו, זה... צריך, כמו כל מדינה, כמו כל אזרח שהגיע לגיל גיוס, בשלב כזה אחר מתגייס, וצריך, כי הגיוני מאוד, נכון, לא צריך להסביר למה ללכת לצבא? אנחנו יודעים לאיזה, איפה אנחנו נמצאים? במזרח התיכון? יודעים כמה הרבה מיליארדים של אויבים יש לנו, שיש שמחים מאוד לפגוע בנו בכל מיני צורות, בכל מיני זוויות. אז זה בסדר, הולכים לצבא, זה ברור, זה פשוט, אבל כמו שאנחנו נראה עכשיו, יש לזה גם מצווה, ממש מצווה. וקודם כל חשוב לתודעה. כשאתה לובש מדהים, אפילו במידה מסוימת כבר כרגע, אתה מקיים מצווה. לדעת, שום מאוד. כמו שאדם מניח תפילין, יודע שהוא מקיים מצווה, וכשהוא אוכל, הוא עושה דבר שנקרא רשות, זה חשוב. אבל בתפילין אתה מרגיש, עכשיו אני עושה מצווה, אתה עכשיו לומד תורה, אתה עכשיו מיישב את ארץ ישראל. אז זה קודם כל חשוב לתודעה. ובית חלק, השאלות שקצת אנחנו נדבר על זה עליו בפעם הבאה, שמעתי שנושא של זמני תפילות וצומות ושבת וקשרות לפעמים במצבים מסוימים. אם אתה נמצא באזרחות, אתה אומר, זאת אומרת, אני תפילת שחרית בזמן, לא לפני ולא אחרי. אני אניח תפילים בזמן. הקשרות שאני אוכל תהיה 100% לפי מה שאני קיבלתי על עצמי. אין סיבה, אני עצום בצומות וכו'. אבל כשאתה בצבא, זה לא כזה אין ברירה. יש לנו כלל בחזל שנקרא, עוסק במצווה, פטור מן המצווה. אם אתה בצבא, אתה עושה מצווה. נניח ארבעת המינים. בצבא אין אפשרות ליטול ארבעת המינים, כמו באזרחות, אין לכולם, וזה לא כזה מורדר. הפסדת המצווה, לא? עוסק במצווה, פטור מן המצווה. אם אתה בבית ואתה לא נותן ארבעת המינים כמו שצריך, אז חבל. אבל אם אתה לא נותן ארבעת המינים כמו שצריך, נניח, לא מודר, אין לך הושענות בושן הרבה, הרבה קצת התייבשה, אתה מרגיש הרגשה לא טובה, זה לא צורה, לא ככה נראה את הרבה, לא ככה נראה, זה לא אתרוג שהייתי רגיל ליטול. אבל אתה אומר לעצמך, למה זה קרה? כי אני עוסק במצווה. אני קרא גם במצוות שירות בצבא הגנה לישראל. עוסק במצווה, פטור מן המצווה. עכשיו זה לא פטור לגמרי, אבל פרופורציות. זמני תפילה. יש לא מעט בן אישים שמגיעים לצבא, אומרים, אני לא מתפלל לפני הנס לקודה, לא מוכן. זה בדיעבד. צודקים. אתה בישיבה, באזרחות, אין סיבה להתפלל שחרית לפני הנס. אבל אם אתה בצבא, והצבא זה מצווה, וחלק ממצוות הצבא זה לעשות מדסים, קצת למסעות, לשמור, קצת לסיורים, אפילו לעבוד מטבח. זה גם מצווה, כי הצבא צריך לאכול. אז אתה אומר, עוסק במצווה, לא פטור, אבל עוסק במצווה, מאפשר לי להתפלל בדיעבד. כי אני לא סתם להתפלל לפני הזמן, או ערבי לפני הזמן, או דברים כאלה. אז זה מאוד מאוד חשוב לדעת שחולום, מבטרים, וטוב, תשמע, בצבא אין ברירה, אתה לא בישיבה, אתה מבטר לעצמך, לא? אנחנו לא מבטרים על כלום, אנחנו מקמים מצווה א', ואז מצווה ב', לפעמים זה לא מסתדר, אז אותה נקיים בצורה שונה, מאשר כשאין לי כביכול התנגשות בין שתי המצוות. לימוד תורה. כתוב, והגית בו יומם ולילה. אבל כל אחד מאיתנו יודע שכשאתה עובד, לומד, ישן, הולך לצבא, מקיים מצווה, אתה תלמד פחות תורה. אז זה לא בסדר. זה בסדר גמור, כי אתה... למה אתה לומד תורה? כי השם ציווה. למה אתה הולך לצבא? כי השם ציווה. נו, אז מה הבעיה? אם אני עכשיו בצבא, ולזה אני לומד תורה 5 דקות ביום, אני עושה את רצון השם, אני לא מבטל תורה. וכשאני בישיבה, אני לומד הרבה, אני עושה את רצון השם. אז... ברגע שאנחנו מבינים שיש פה רצון השם, מצווה, הכל נראה אחר. עכשיו, זה לא שאני בא ואומר זלזל במצוות הרגילות, כי אתה עכשיו מקיים את מצוות השירות בצבא, אבל יש פה עניין שאתה כל הזמן שואל את הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה שאני אעשה? אתה רוצה שאני אשמור, נכון? הקדוש ברוך הוא, כי אתה רוצה לשמור על מדינת ישראל. אז הקדוש ברוך הוא שציווה אותך להתפלל שחרית בזמן הזה, אומר, כן, אני ציוויתי אותך להתפלל, אבל עכשיו אתה עושה את המצווה שלי, שאתה שומר, אז תתפלל אחר כך, תשלים, תתפלל לפני, לא יודע. זאת הגישה שאני אומר, בעיקר זה תודעתית, לדעת שאני עושה מצווה, אבל גם בפועל. עכשיו, זה לא ש... לא יודע, אתם מכירים את כל השיח הזה, מה יותר חשוב, צבא או ישיבה, אתה קודם כל דתי, אחרי זה חייל, זה לא הדיון, אנחנו, שניהם חשובים, הכל חשוב. שרת בצבא חשוב, קיים מצוות חשוב. אין פה, פשוט כל מקרה לגופו. גם דרך אגב בחיים, כשאני אומר שאדם לא מוכן להתפלל בדיעבד אחרי הנץ, בחורף, אנשים הולכים לעבודה מוקדם. אז הם גם מתפלל לפני הנץ. למה? הקדוש ברוך הוא לכתחילה מהנץ ועלה. מאותה סיבה, אדם אומר, הקדוש ברוך הוא ציווה אותי להתפרנס. הוא שם אותי בעולם, אמר לי, פה בעולם עובדים. הכסף לא יורד מהשמיים. אז אני מנסה, מתאמץ, משתדל, למצוא עבודה, שתאפשר להתפלל לכתחילה במניין אחרי הנץ. לא מצאתי, לא יודע מה, כל מיני סיטואציות. אז אתה אומר, אני עכשיו עושה את רצון השם, שאמר לי להתפרנס, ובמסגרת האילוצי פרנסה שלי, אני לא מצא עבודה, לימודים, לא משנה מה, שיסתדר להתפלל אחרי הנץ, להתפלל לפני הנץ, שזה בדיעבד בסדר, כי אני עושה את רצון השם. אני לא סתם מזלזל. אני עונה לקשר בשבת, אני נוסע בשבת. אז מה, אני שם את השבת בצד? ממש לא. כי מי שציווה על השבת, הקדוש ברוך הוא ציווה עלינו, לשמור ולהגן ולתקוף ולסייר, אז אתה עושה מצווה. אני זוכר לעצמי, יצא לי לא פעם, בעיקר במילואים, לצאת לסיורים בשבת, זו הרגשה לא טובה. אתה עולה על אוטו, נוסע בשבת, מה? שזוכר, הנסיעה הראשונה שלי, הם צריכים להגיע לזה מחסום, והרכב הצבאי התקלקל, אז אמרו לזה במילואים, אז אמרו לאחד אחר, ותיקח את האוטו הפרטי שלך, תיקח אותם. אז ישאל את עצמי, וואי, לאן הגעתי? נסיעה בשבת ברכב פרטי. מילא אתה נסע ברכב צבאי, ג'יפ, משהו, אתה מרגיש שאתה חייל, אבל... אבל אחד אמרתי לעצמי, אני חייב להגיע למחסום הזה, כי יש איזה צורך ביטחוני. אז נוסע בשבת, נכון. ומה? אני עושה את רצון השם. כי השם שציווה על השבת, הוא גם ציווה לנסוע בשבת בהתאם לצריך, כן? לא סתם, אבל... אז לכן אני אומר שמאוד מאוד חשוב לדעת ש... הליכה לצבא היא לא רק צורך וחשובה בהיגיון הפשוט, אלא גם יש ממש עניין מצוותי שאני עושה את רצון הבורא. טוב, אז באמת נראה פה את הדף. זה ספר שנקרא לנתיבות ישראל. חבר אותו הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, הבן של הרב אברהם יצחק כהן קוק, שזכיתי ללמוד אצלו. הוא כתב את זה בתש"ח, כשקמה המדינה שאני לא נולדתי. מדינה קמה, הוקם צבא הגנה לישראל, אז שאלו את השאלה שאנחנו דנים בה. האם ללכת לצבא זה רק פקודה, חוק, חובה אנושית, או גם יש בעניין של מצווה? אז הוא אומר ככה, שאלה מאוד חשובה. שאלתוני על דבר דעת תורה, בעניין התגייסותנו לצבא ישראל, המצווה ונעשה בפרק דורותינו הנורא והנשגב הזה. מאוד חשוב לראות את השאלה. לא קודם שמים לב שהוא קורא לזה צבא ישראל ולא צבא הגנה לישראל. זוכרים קצת את ההיסטוריה של הקמת המדינה עם כל המחתרות וכל מה שהיה. היה רע הגנה אצל ולחי, ואז פרקו את כולם והקימו את צבא הגנה לישראל. רגע, אבל למה לא צבא לחי לישראל? כי הגנה היו הרוב, הם היו חזקים, אז הם דחפו את העניין של הגנה. עכשיו זה לא רק ויכוח פוליטי, אלא התפיסה של ההגנה, התפיסה שעד היום רווחת אצלנו, שחלק מקברניטי המדינה ובצבא זה לא, אבל יותר שנקרא דרג המדיני, אומרים שאנחנו מתגוננים. כלומר, אנחנו לא חיים על החרב, אנחנו לא עם של מלחמה, אנחנו עם של שלום. מי לא מאמין בשלום? ולכן אנחנו לא נתקוף אלא נגן. כרגע כולם יודעים שבתוך רצועת עזה יש אלפי טילים, והצבא יודע בדיוק איפה, והוא יכול לשים עליהם את היד, אבל אם הוא עכשיו יעשה משהו, זה התקפה. לא, אנחנו הגנה, אז מה אנחנו בעצם עושים? אתם יודעים. מחכים שירו עלינו, ואז אנחנו מגינים. זה הלגיטימציה, זה תפיסה קצת נוצרית לצערי, לא, למה להגן? תתקוף. לא תוקף סתם, אנחנו לא מתעללים הבא להורג לך, השכם להורגו. לכם את ששת הימים, שאתה מלחמה ניסית ופילית, באמת היה רוח מיוחדת בעם אז, הייתי אז ילד. צבאות ערב שמו מצור על מדינת ישראל, סיני, רמת הגולן, אחרי זה גם ירדן. שליטי המדינה הבינו שאם לא, אם אנחנו לא נתקוף, הם יתקפו. ותמיד כשאתה מותקף, אתה נחות, כי אתה לא מוכן. התוקף יודע, שולט במצב. אז עשו, זה נקרא התקפה נגד מקדימה. תקפו את המצרים בסיני, כשעמדו על הגבול, זה לא שסתם התעללו בהם. המצרים לא היו מוכנים, וברוך השם, תוך 3 ימים, צה"ל כבש את כל סיני, הגיע עד תעלת סואץ, אותו דבר רמת הגולן. רמת הגולן זה היה טיפה שונה. מה, ב6 ימים? לא זוכר איך קוראים לזה. אבל זה היה דבר מאוד חכם, שאתה רואה שהיה בא לתקוף אותך, אז מה? בא מחבל עם סכין, מה אתה מחכה שהוא יתקור אותך ואז תענה? שני מטר שהוא מתקרב אליך, אתה יורה בו, מקווה שגם הצבא מאפשר היום את הדברים האלה. בכל אופן, זה, אני אומר, זה היה הוויכוח עקרוני, שהתחיל עוד לפני קום המדינה, אם אנחנו רק מתגוננים, או שאנחנו יודעים לתקוף ולהילחם. אז הצבא נקרא צבא הגנה לישראל, אנחנו מכבדים את השם, אבל הרב צבי יהודה עדיף לכתוב צבא ישראל. לא, זה דווקא לרד בעמדה כזו של התנצלות והתגוננות, משהו קצת גלותי. עכשיו, הוא אומר, המצווה ונעשה בפרק דורותינו הנורא והנשגב הזה. עד תשח, עוד קצת לפני, היה ציווי לעם ישראל להילחם, פרשת כי תצא, כי תצא למלחמה. יש לנו הרבה פסוקים שדברים על מלחמה, ספר ישוע מלא מלחמות, אבל זה לא נעשה, כי היינו בגלות. בגלות באמת רק התגוננו במקרה הטוב. אתם יודעים מה הסיפור של, של הנס של, של פורים ונהפוכו, בפשט של המגילה. אתם יודעים מה היה ונהפוכו. התחלה הרי אמן הוציא אגרות להשמיד, להרוג, לאבד את כל היהודים. ואז אסתר המלכה, משתה וזה, שכנע את אחשוורוש, להשיב את דברי הגרת. ואז הארצים יצאו דחופים ושינו את, את ההוראות. אתם יודעים מה היה שינוי? שינוי היה שמותר ליהודים להתגונן. זהו. כלומר, בגרד הראשונה, לגוי מותר לתקוף, לנו אסור להתגונן. בגרד השנייה, לא אמרו חלילה שיהודים יתקפו, או לא ביטלו את, את ההוראה לגוי לתקוף אותנו. הרשו לנו להתגונן. אז ברוך השם, הקדוש ברוך הוא בחסדו עזר לנו והתגוננו והיכנו בהם. אבל זה פשוט תפיסה גלותית, שיהודים במקרה הטוב יכול להתגונן. עכשיו היום, ברוך השם, זה מצווה ונעשה. היום יש לנו ציווי ועשייה. היום אנחנו מדינה ריבונית, מדינת ישראל. אנחנו עושים את זה, אנחנו נלחמים. לא מחכים שאחשוורוש יוציא אגרות או משהו כזה. אז הוא אומר ככה, והנה, כן, השאלה, האם יש מצווה להתגייס לצבא? אז הוא כבר עונה. הוא אומר, כבר נודע מלהתפרסמה קריאת ההוראה למעשה בית רבותינו שברד ישראל לחיוב החצות לצבאות השם אלוקי ישראל, ומערכות עמו בארצו. כן? כל הרבנים באותה תקופה, זה באזור מלחמת השחרור, אמרו שיש מצווה, אנחנו נחלץ חושים, כמו בני גד ובני ראובן, כי זה צבאות השם אלוקי ישראל. זה שפוך הוא נקרא השם צבקות, צבא. דבר מאוד משמעותי. במערכות עמו בארצו. אנחנו לטובת העם, באים להילחם בשביל העם, והארץ. לכן אומר, הרי יש צורך השעה להזכיר גם את הידועות והפשוטות אשר ליסודם של הדברים. פה סוגריים, עמדתם מסעד ישרים את ההקדמה. מסעד ישרים בהקדמה כותב הרי שכל מה שהוא כותב בספר ידוע, הוא לא בא לחדש שום דבר. כולם יודעים שצריך להיות זהיר וזריז וירא שמיים ולקיים מצוות. אבל בגלל שהדברים מפורסמים, זה כזה מובן, ברור. אז לא מספיק יודעים אותם. אז לכן הוא אומר, בוא נברר את מה שברור. כלומר, האם יש מצווה לשרת בצבא? התשובה היא כן. זה בכלל לא שאלה. אבל בוא נברר את זה. בוא נראה מה, מה המצווה אומרת. אז הוא אומר פה בסוגריים, מחמת פרסומה פשיטותם, כדברי רבנו, מפני זרותם המעשית, בהמשך עול הגויים והגלויות על ארצנו. זרות מעשית, הכוונה היא, שכמו שמעתי קודם, זה גם השפיע על, על המדינה והקמת המדינה, פתאום אתה אומר ליהודי, אתה נלחם, אתה אוחז בנשק, אתה חייל, זה נראה לו זר. למה? כי בכל כמעט 2000 שנות גלות, לא היה צבא יהודי. מה שגלינו מארצנו, לא היה צבא ישראלי. מה זה היה צבא? גוי. אבא שלי זכרונו לברכה גדל בפולין, אז אמר לי שהיה לו ברור ששוטרים וחיילים זה גויים. לא, לא יכול להיות מצב שיש שוטר ישראלי או חייל ישראלי, אין דבר כזה. נשק רק... רק גויים אוחזים. אז עכשיו פתאום ברוך שם קמה המדינה, אז השם אומרים, צבא ישראלי, מה פתאום, מה, מה קשור? אנחנו לא נלחם, אנחנו מתפללים, אנחנו לומדים תורה, אנחנו מתגוננים אולי באיזושהי צורה. אז אומר הרב ציון דה, טוב, צריך ללמוד את זה, ש... כי זה נהיה זר מבחינה מעשית, שזה לא זר, זה אנחנו. כמו שאמרתי, זה דבר שקם בכל ההיסטוריה של עם ישראל, אברהם אבינו... מלחמת פרשת לך לך, מלחמת ארבעה מלכים נגד החמישה, נלחם, יעקב אבינו פרשת וישלח, מכירים שם את הרשי, התכונן לדורון, תפילה ומלחמה, אני מוכן להילחם, צריך. הוא יילחם. כל הכניסה לארץ, שמשה רבנו מצווה עליה ויהושע מבצע אותה, זה הכל מלחמות. עמלק זה מלחמה, שבעת עמים זה מלחמה, ברור. אנחנו עם שנלחם, אנחנו עולם ש... ברור, לומדים תורה, מתפללים, אבל ברור. לכן אמרתי קודם שכשאני בצבא ואני באופן כללי עסוק במצוות המלחמה, אפילו אם זה לא ממש כרגע מלחמה שאני יוצא, לא יודע, להתמודד עם איזה אויב, זה דבר שלנו, זה דבר מצווה, וברוך השם נעשה, זו זכות גדולה, שכל כך הרבה שנים אבות אבותינו לא זכו לזה, אבל אנחנו עושים את זה, זו זכות ממש גדולה. אחרי הפעם הראשונה שאני שהתגייסתי, שלבשתי מדים, הרגשתי ממש ככה, עשיתי קצת לחשוב על הסבים שלי, סבא שלי נהרג בשואה, והלאה, תלכו אחורה. מי זכה להיות חייל בצבא ישראלי? לא היה דבר כזה. זה ממש זכות. זה שאתם עושים את זה, זה... ברוך השם, המדינה כבר קיימת יותר מ-70 שנה, אבל עדיין זה... זה דבר מאוד מאוד משמעותי, ובאמת ערך מאוד גדול. זה מאוד משפיע, הידיעה הזאת שכמו שאומר פה שזה מצווה, זכיתי, מה שאבות אבות אבותיי לא זכו, זה מאוד משמעותי. אתם תהיו בצבא בכל מיני מצבים מעצבנים, קר, חם, לא יצאתם הביתה רעבים, מפקדים מענישים אתכם, מקשים עליכם את החיים, מסע הנוקות, אני לא יודע מה. באמת, לפעמים זה לא קל. ואתה פתאום אומר, רגע, זה זכות. זה זכות להיות בצבא. לא משנה דרך אגב איזה תפקיד, אם אני פקיד ב... בקריה, אפסנאית, טבח, לוחם, זה ממש לא משנה. זה שיש צבא ואני חלק ממנו, זו זכות גדולה. אז זה קצת מקטין את, את האי-נעימות בכל מיני מצבים, שזה עובר, בסדר, היה לי קר, היה לי חם, הייתי רעב, נשארתי שבת, נהנשתי, יש לי תפקיד שלא לא ממש רציתי אותו, רציתי משהו אחר, רציתי מסגרת אחרת, אני לא יודע מה. אבל אופק כללי, אתה זכית להיות חייל, להיות, לחיות במדינת ישראל, מדינה ריבונית, מה שעשרות דורות, אלפי שנים, רק התפללו לזה. זה דבר מאוד מאוד משמעותי. אז לכן הדברים פה שרב צבי יהודה מאוד חשובים, שנבין באמת הזכות הגדולה, וכשאתה יודע שאתה עושה דבר גדול, אז אתה יודע להתגבר על, על הקשיים. אחרת כל קושי מעצבן, ומה פתאום, ולמה התגייסתי, ומי צריך את זה. זכות גדולה. טוב, אנחנו נראה בקיצור את התשובות שלו. נראה את פסקה א', אחרי זה בעמוד ב', ממש בכמה שורות. כן, אנחנו באים לברר איזה מצווה, לתרג מצוות. כמו שאמרתי, זה זכות, זה גדול, זה חשוב, זה בעל ערך, זה הכל. אבל איזה מצווה, לתרג מצוות, אנחנו מקמים. ואני מדגיש ברגע שאני לובש מדים ונמצא בחלק מצווה הגנה לישראל. גם אני כרגע בטירונות, גם אני תפקד עורפי, לא קרבי, כן קרבי, לא משנה. כל מי שנמצא בדבר הגדול הזה שנקרא צבא הגנה לישראל. זאת אומרת ככה, א', מצד חיישה. חיישה הכוונה קיום. גלוי וידוע פשוט לכל בן תורה, חומר החיוב של כל הצלת חיי נפש מישראל. כתוב בתורה, לא תעמוד אדם רעך. לפי התורה, אם אתה הולך ברחוב, אתה רואה בן אדם באנשים מצוקה, תאונת דרכים, אני לא יודע מה, מצוות עשה לבוא לעזור לו, ומי שלא עזור לו, מבטל מצוות עשה. היה פעם חבר כנסת, רב חנן פורט, אדם מאוד ערכי, מאוד מאוד משמעותי. הוא חוקק חוק בכנסת, שנקרא, לא תעמוד על דם רעך. הוא סיפר שיש מקומות בעולם, שיש תאונת דרכים, איזה נהג אופנוע, משהו זרוק בצד הכביש, אנשים משלחים לנסוע. לא נוגע עליי, לא מכיר, לא יודע, לא רוצה להסתבך. הוא אומר, זה איסור תורה. כי יש מצוות עשה, לעשות הכל, כדי להציל חיים. כמעט להסתכל משל זה. אז הוא חוקק חוק. היום ספר החוקים של מדינת ישראל, לא יודע כמה עוקפים את החוק הזה, אבל אם מישהו נתקל באיזה מצב שמישהו בסכנה ולא עוזר לו, הוא עבר על החוק. הוא בטח עבר על התורה. אז זה מה שאומר שזה חיוב ברור, שזה דוחה את כל התורה כולה. אנחנו יודעים פיקוח נפש, כן, בשביל להציל, לאותו, לעזור לאותו בן אדם, אתה צריך לחלל שבת, לנסוע, לכבות שריפה, לקרוא למשטרה, אני לא יודע מה, גם בזכות, גם בצבא, זה מצווה, זה לא, כמו שאמרתי, זה לא חילול שבת, זה דבר הכי נכון. וחומר אבון שהתרשלות בקיומו של חיוב זה. כן, אני רוצה קצת לדלג. תראו פה בעמודה 115, עמודה השנייה. כן, פה מעריך, כמה חשוב להציל כל נפש מישראל. הוא אומר ככה, על אחת כמה וכמה, כאשר המצב הזה נוגע לכל הצלת קיומם של ישראל בארצם, ומלא לכל הצלת קיומם של ישראל בכללם. אתה לא שומר על, אתה לא מגן על אדם פרטי. אתה שומר על מדינת ישראל ועל כל היהדות, כי כל היהדות העולם, מה שהם שומר עליה, מה שימנע חס וחליל הרצון של איזה צורר יהודים לפגע בנו כמו שהיה בשואה ולפני, זה מדינת ישראל. מדינת ישראל דואגת לכל יהודי באשר הוא. עכשיו, כשאתה בצבא, אתה חלק מהחוזק הזה של המדינה. ואני אומר שוב, זה לא משנה אם אתה עכשיו נמצא בחיל הים, אתה מתקן מטוסים בחיל האוויר, אתה פקד, אתה לוחם בחיר, שריון, זה ממש לא משנה. כי כל מי שנמצא בצבא בעצם נותן חוזק למדינה, כי כל התפקדים האלה נחוצים. כמו שאמרתי, אם אתה תורן מטבח, אתה חלק מהמאמץ הקרבי, כי חייבים לאכול, אי אפשר בלי לאכול. ואם אתה פקיד שמכהן אנשים, בזכותך מהאדם הזה נהיה חייל, ועכשיו הוא יהיה לוחם ועשה את העבודה. אז כל מי שנמצא בצבא הוא בעצם חלק מהיכולת לשמור על כלל ישראל בכל העולם. דבר מאוד גדול, תחשבו על זה. זה נראה לך סתם, זה חייל פשוט, נמצא באיזה עמדה, באיזה חור, באיזה תפקיד, לא יודע כמה צריך אותך. אבל תחשב שאתה חלק עם מערכת ענקית. נכון, לפעמים יש תפקידים קצת מיותרים, ושעות שלא הכל מנוצל, בסדר, אבל באופן כללי, אתה מצטרף לגוף שתפקידו לשמור על עם ישראל. לא רק על איזה חובש ממדה עושה מצווה חשובה, הוא מציל חיים פרטיים של אנשים פרטיים מצוין. חייל בצבא הגנה על ישראל, או צבא הגנה על ישראל ככלל, שומר על הקיום של כל המדינה שלנו. דבר עצום. טוב, אז זה אחד, זה המצווה הראשונה, מצוות הצלת חיים, כתוב בתורה וחי בהם. נעבור לעמוד השני.
הרב, למה זה ישראל בכללם ולא רק היהודים שבארץ?
כי אני אמרתי, היום יהודי בגלות יודע שאם חס חלילה איזה צורר יוצא לפגוע בו, אז המדינה תבוא לעזרתו. זה לא היה לפני 74 שנה, לא בשואה, ולא כל מיני פוגרומים שם בכל העולם. היו פוגרומים בארצות ערב, איפה לא? היום אין דבר כזה. אם איזו מדינה אנטישמית יבוא ויפגעו ביהודים, המדינה שלנו ישר תתערב. ברור, אפילו במעשה. אז אני אומר שוב, זה כל הצבא שאני חלק ממנו. אפילו אם אני באופן אישי, לא, כנראה לא אטוס לחלץ יהודים בשום מקום נידח, אבל זה חלק מהמערכת. טוב, בעצם מצוות חיי עולם. חיי עולם הכוונה המצוות, כי היישוב והישבה של ארץ ישראל הוא מצווה קבועה של תורה. הוא גם כן ידוע פשוט לכל בן תורה, כמו שהוא מסכן לכל גדולי רבותינו השנים האחרונים. כן, יש מצוות עשה, שנקראת מצוות יישוב ארץ ישראל, בספר המצוות לרמב"ן, בנון, רבי משה בן נחמן, מונה את זה כמצווה בתריה, גם הרמב"ם, במם, מזכיר את זה הרבה. כל אחד מאיתנו עכשיו כרגע, כמצווה. מצוות יישוב ארץ ישראל, ככה, 24 שעות, כל השנה, כל החיים. עכשיו, למה הצבא זה חשוב למצווה הזאת? כי מצוות יישוב ארץ ישראל זה שתהיה ריבונות ישראלית, שאנחנו נהיה פה. לא כמו לפני הקמת המדינה, המדינה הבריטית, טורקים וכו'. עכשיו, מי מונע מחורשי רעתנו שלא רוצים שנהיה פה, וכמו שאמרתי, יש מיליארדים כאלה, יש המון כוחות טרור וצבאות ואיראנים ומה לא, שלא רוצים שנהיה, מי מונע את זה? הצבא. אם חס וחלילה מחר, לא רוצה לחשוב על זה. אין צבא, אנחנו יודעים מה יהיה פה. איראן מפה, וחיזבאללה משם, וחמאס וזה. אז המציאות הזאת שיש פה צבא, היא זאת שאפשרה מלחמת השחרור. צה"ל כבש את מדינת ישראל, ששת הימים הרחיבו את הגבולות. מי ששומר כרגע על הגבולות ועל הריבונות שלנו, בכל מקום בארץ, לצערנו היום זה גם בלוד וכל מקומות כאלה, זה כוחות הצבא והשיטור. אז אתה בעצם מקיים מצוות יישוב ארץ ישראל. בעצם זה שאתה בצבא, ושוב, גם אם אתה טבח, אפסנאי, מנפיק נעליים וחייל תדלוק של הרכבים שנמצאים, אתה חלק מהמצווה הזאת, כי בלי דלק לא זזים. וכמובן, אם אתה לוחם, זה לא משנה מה, אתה בהדרכה, אתה כל תפקיד ותפקיד, זה חלק מהדבר הגדול הזה. זה יוצא שיש לנו למעשה שתי מצוות, מצוות וחי בהם, פיקוח נפש, ומצוות יישוב ארץ ישראל, שזה, כמו שאמרתי, הדבר הגדול, שאדם נכנס המערכת הזו שנקרא צבא הגנה לישראל, באותו רגע הוא קרוב מכם את שתי המצוות האלה, שאולי עשה אותם לפניכם. באזרחות, צד השבד ישראל שלי כרגע זה שאני נמצא פה, זה לא כזה משמעותי, אבל אם אני חלק מהצבא, הצבא מיישב את ארץ ישראל, הצבא שומר מגן על הגבולות, על הריבונות שלנו. להציל חיים, הצבא עושה את זה כל הזמן, זה תפקידו, זה עניינו. אם אתה חלק מהמערכת הזאת, תעסוק בזה. כמובן, מי שממש עושה את זה בידיים, אשרי חלקו, עכשיו הולך ונלחם ועושה מעצרים, אבל אני אומר, גם מי שלא, וזה רוב החיילים, רוב הזמן, אתה נמצא בכל מיני מעטפות כאלה ואחרות, זה דבר לא פחות חשוב. טוב, וזה לשתי המצוות, וכמו שאמרתי, זה גם חשוב תודעתית, וגם בהמשך, כשאני מדבר על כל מיני דיונים הלכתיים של שבת וכשרות וזמני תפילות וכו', סוכות וצומות ופסח וכו', זה בדיוק זה, זה לימוד תורה, זה בדיוק העניין. עוסק במצווה, לא רוצה להגיד פטור, כי אנחנו עושים גם את המצוות, אבל כמו שאמרנו, אתה עושה את רצון השם כל הזמן. אתה לא מבטר. אתה עושה את רצון השם, כל מקרה לגופו. עכשיו רצון השם זה לעשות את זה, עכשיו רצון השם לעשות את זה, אתה עסוק כל הזמן בקיום מצווה. טוב, בשבוע הבא ניפגש בעזרת השם. אני אגיע בזמן. בלי נדר.